שבסופו של דבר אתה מאמין בקבוצה שלך, ואז זה מתרסק. הרגעים המאוד מאוד מלחיצים האלה, שרק אמונה יכולה להחזיק אותך על הרגליים, ובסוף זה באמת קורה. לא היה יותר מדי מוסמך, לא נתנו לו יותר מדי דקות, והוא באמת שינה דבר ענק במועדון.
אז בואו נתחיל מההתחלה. ברביעי במאי 2022, העיניים של רוב אוהבי הכדורגל היו נשואות לאצטדיון אחד, הסנטיאגו ברנבאו. סיטי, קבוצה ששלטה בכדורגל האנגלי בשנים האחרונות, עמדה מול ריאל מדריד, קבוצת הגיבורים שידעה להוציא את המיטב ברגעים הכי קריטיים. כשהדברים נראו גמורים, וכשהפסד היה כמעט ודאי, קרה משהו שמעטים ממנו שיכול לקרות. ריאל מדריד הראתה לעולם איך נלחמים על חלום, איך הם עשו את זה, ואיך נגמר המשחק הראשון במפגש. נצטרך לגלות בהמשך.
היי, אני אדיב אורלין.
ואני יונתן סולומון.
ואתם על הקאמבק, סדרת פודקאסטים על הקאמבקים המרגשים והסחורים לאוהדי הכדורגל והכדורסל.
מנצ'סטר סיטי וריאל מדריד נפגשים למשחק מהגדולים שהיו בתולדות ליגת האלופות. אחד מהמפגשים הכי דרמטיים שהיו. חצי גמר בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי. עונת 21-22. שתיים מהקבוצות החזקות ביותר בעולם פוגשות אחת את השנייה. במפגש שכולו סיפור אחד גדול.
הסיפור של סיטי וריאל לא נגמר בכך ששני המועדונים הגיעו לשם. כל אחת מהן נכנסה למפגש הזה עם סיפור משלה. סיטי, אחרי כל מה שקרה עם צ'לסי בעונה הקודמת, בא עם תחושת החובה הזו לקחת את הגביע. וריאל מדריד, שמובלת על ידי קרלו אנצ'לוטי, הייתה מוכנה להילחם עד הסוף בשביל הכרטיס לגמר. לאחר הצגת האופי שעשו במשחקים הקודמים, עבור ריאל מדריד המטרה היא אחת, שחייה בתואר.
נכון. ריאל מדריד הגיע למפגש אחרי שני קרבות מותחים, לא פחות, משלבי הנוקאוט הקודמים בשמינית הגמר. הם ניצחו את פריס סן ז'רמן 3-2 בסיכום שני המשחקים, עם קאמבק מדהים, ואז, ברבע הגמר, היה להם מפגש דרמטי עוד יותר מול צ'לסי, שהסתיים בניצחון 5-4 בסיכום, אחרי שער דרמטי של בנזמה בהערכה. כל אחד מהמשחקים האלו חיזק את תדמית הקאמבק של ריאל מדריד, קבוצה שאף פעם לא מוותרת, במיוחד בליגת האלופות.
אתה צודק, אבל לא תשכח שמנגד, סיטי הגיעה אחרונה דומיננטית, כשאחד הקבוצות החזקות באירופה. הם חלפו על פני אתלטיקו מדריד ברבע הגמר, עם משחקים טקטיים וצפופים. סיטי הגיעה להתמודדות כמועמד לשחייה בטורניר, במטרה לזכות בתואר לראשונה בתולדותיה. כל אחת מהן עברה דרך קשה כדי להגיע לרגע הזה.
גם לדעתי, עצם זה שקבוצה כמו ריאל מדריד וקבוצה כמו מנצ'סטר סיטי מתמודדות אחת נגד השנייה, זה יוצר תחושת דרמטיות שאין באמת ודאות מי תעלה לשלב הבא עד סיום המפגש. המשחק הראשון נערך באצטדיון האתיחד במנצ'סטר. היו ציפיות גבוהות, ובמסיבת העיתונאים לקראת המשחק, מאמן ריאל מדריד קרלו אנצ'לוטי דיבר על החשיבות של 180 דקות וציין שזה יוכרע במשחק השני בברנבאו. שחקנים כמו פרדריקו ולוורדה וטיבו קורטואה הדגישו את הצורך לשחק עם הלב והראש, והאמינו ביכולת הקאמבק של ריאל, במיוחד בברנבאו.
אל תשכח ששאלו דוולברד על מה יקרה אם יצטרכו לעשות קאמבק, והוא ענה שהם ערוכים לכל דבר, ושבמשחקים הקודמים הם עשו את זה בזכות האוהדים.
אין ספק שהקאמבקים נעשים בזכות דחיפה של אוהדים, אבל בעיקר גם כוח רצון ואהבה לכדורגל. ולפני שנמשיך, מעבר קטן ונדבר על המשחק הראשון.
המשחק הראשון יצא לדרך באצטדיון האתיחד, וסיטי לא חיכתה אפילו רגע. כבר אחרי דקה וחצי, מהלך מהיר מצא את ריאד מחז, שולח כדור עומק מדויק לקווין דה ברוינה, שנגח לרשת והכניס את האצטדיון לטירוף. זה השער המהיר ביותר של סיטי אי פעם מחצי הגמר ליגת האלופות.
8 דקות לאחר מכן, בדקה העשירית, גבריאל חסוס כובש שער נוסף, אחרי מסירה של דה ברוינה, ואימם את ריאל. סיטי המשיכה לשלוט בכדור, אך איבדה כדורים מסוכנים. בשלב הזה אין אדם אחד בעולם שצופה בכדורגל, שלא הבין שהמחצית השנייה הולכת להיות מחצית לפנתיאון. העובדה ששתי הקבוצות שמשחקות על הדשא הן קבוצות חזקות, פייטריות, עם שחקנים מוכשרים. זו עובדה שמספיקה בשבילנו, הצופים, בשביל להבין שהקבוצה כמו ריאל מדריד לא תוותר ותיכנס למחצית השנייה בתקווה שתוכל לשנות את המשחק לטובתה. ובצד השני, סיטי, תצטרך לשמור על היתרון שבנתה במחצית הראשונה.
אני מסכים איתך לגמרי. המחצית השנייה התחילה, וסיטי המשיכה ללחוץ. הלחץ השתלם להם כשבדקה 53 פיל פודן, אחרי כמה החמצות קודמות, נקח לרשת לאחר הגבהה של פרנרדיניו, ולה את סיטי ל-3-1. פודן למעשה השתווה בשער הזה לשיא של וויין רוני, כאנגלי היחידי עם 9 שערי צ'מפיונס, מתחת לגיל 21.
אבל המשחק לא נגמר שם, ושוב, כמו בכל העונה הזאת, במפעל של ליגת האלופות, ריאל מדריד הראתה אופי. ושתי דקות בלבד אחרי השער של פודן, וניסיוס ג'וניור קיבל את הכדור, עבר את פרננדיניו בדרך לשער וקבע שער מדהים שצימק ל-3-2.
הקצב המטורף בעת אחד נמשך, רבע שעה לסיום, ברננדו סילבה שחרר בעיטה מדהימה מתוך הרחבה של ריאל, וקבע שאת השער הרביעי של סיטי. המשחק הראשון הצטיים בעת אחד בתוצאה של 4-3 לטובת סיטי. ולמרות הניצחון, הייתה ביקורת על ההגנה של שתי הקבוצות, ועל סיטי שיכלה להגדיל את היתרון. ריאל מדריד לא ספגה 4 שערים במשחק צ'מפיונס מאז 2013. מאמן סיטי, פפ גוארדיולה, תיאר את המשחק כקרב עיקרוף, ואמר שהוא גאה בשחקנים למרות שהיה אפשר לסיים את תוצאה יותר טובה. ושחקנים כמו פודן וסילבה דיברו על הצורך לקחת הזדמנויות במשחקים כאלו. אז התוצאה במשחק הראשון הייתה 4-3 לטובת סיטי. יתרון קטן לקראת הגומלין שמתקיים בברנבאו. ריאל מדריד הגיע למשחק השני אחרי שכבר הבטיחה את אליפות ספרד ה-35 שלה, וחגיגת האליפות לאחר ניצחון על אספניול, כש-150,000 אוהדים הצטרפו לחגיגות בכיכר המרכזית במדריד. וכמובן, איך אפשר שלא לדבר על המאמן קרלו אנצ'לוטי, שעשה היסטוריה כשזכה באליפות בכל 5 הליגות הבחירות באירופה, ומרסלו הפך לשיאן התארים של המועדון עם 24 זכיות.
אין ספק שאנצ'לוטי כיום נחשב לאחד מהמאמנים הגדולים בתולדות ההיסטוריה. ובמסיבת העיתונאים לקראת המשחק הוא בישר שקזמירו, שחסרונו הורגש הגנתית במשחק הראשון, ישחק בוודאות בגומלין. הוא גם קיבה שאלבה ישחק למרות הכאבים, וקרא לאוהדים לתמיכה מוחלטת כדי לעשות מהפך.
אז הגענו ליום המשחק, הגומלין בברנבאו, הרביעי במאי 2022. המשחק שיכריע איזו קבוצה תעלה לגמר ליגת האלופות. והמשחק השני בברנבאו מתחיל. ובניגוד למשחק הראשון, המחצית הראשונה הייתה שקטה יחסית, והסתמה ב-0-0. ריאל מדריד אפילו לא באתה פעם אחת למסגרת, שזה נתון די חריג עבורם. לא, יונתן?
אתה צודק, עדי. זה באמת נתון חריג עבורם. אבל זה עדיין לא אומר שהכל נגמר עבורם. יש להם עוד מחצית שלמה לשחק. המחצית השנייה החלה, ושתי הקבוצות ניסו למצוא את הדרך לשער, ובדקה ה-73, ברנרדו סילבה מסר לריאד מחריז, שבעת ומצא את הרשת, והתוצאה היא 1-0 לסיטי, שזה 5-3 בסיכום, והאנגלים נראו בדרך הבטוחה לגמר.
שמע יונתן, בוא נגיד שאחרי הגול של סיטי, אנצ'לוטי לא ממש אהב את מה שראה, ואת העובדה שהקבוצה שלו בדרך להפסד שני בקרב הזה, ובגלל זה הוא הגיב עם חילופים התקפיים, הוא הכניס את קמאווינגה ואסנסיו. גוארדיולה גם ביצע חילופים, ביניהם הוא הכניס את ג'ק קרילי, שהגיע לשתי הזדמנויות ענקיות בדקות הסיום, אבל הוא לא הצליח לכבוש. בדיעבד, אלו היו החמצות קריטיות.
נכון. כי אז הגיעו הדקות שלא ישקחו לעולם בקרב אוהדי ריאל מדריד. זוהי הדקה ה-90 והמשחק מקבל 6 דקות תוספת זמן. ובדקה ה-90 למשחק, קרים בנזמה הגביה כדור אל עבר רודריגו. ורודריגו כובש את שער השוויון. 1-1, 5-4 בסיכום המשחקים. אבל זה עדיין לא מספיק להם בשביל שיהיה הערכה. אבל ריאל נראתה כל כך נחושה והיא לא עצרה לרגע אחד. ובדקה ה-91, דני קרווחל, הרים כדור. ששוב מגיע אל רודריגו, ורודריגו שוב נגח לרשת ושם את הגול השני של ריאל במשחק. התוצאה היא 2-1 לריאל מדריד, מה שאומר שהתוצאה בסיכום שני המשחקים היא 5-5, וזה אומר ששתי הקבוצות הולכות להערכה.
וואו, איזה מדהים זה היה. הברנבאו התפוצץ מרעש. מי היה מאמין שהמשחק הזה יעבור להערכה? כולנו היינו בטוחים שהמשחק נגמר בהכרזה של התוספת הזמן.
זה היה כל כך יפה לראות את זה. זה הוכיח לכולם כמה שריאל לא מתכוונת לוותר אף פעם עד שנגמר המשחק. והערכה התחילה. 5 דקות חלפו מפתיחת הערכה עד שרובן דיאס הכשיל את קרים בנזמה ברחבה. ובנזמה ניגש לבעוט את הכדור שיכול להביא כרטיס לגמר. וגול, בנזמה שם את הכדור ברשת וריאל מבצעת קאמבק מדהים. והתוצאה היא 3-1. וזו למעשה הפעם הראשונה שריאל ביתרון במפגש הכפול בין שתי הקבוצות, וזה אחרי 195 דקות לאחר 5 דקות של משחק, שסיטי לא מצליחה לכבוש. ריאל רשמית מקבלת את הכרטיס לגמר ליגת האלופות שהתקיים נגד ליברפול.
איזה משחק מדהים ואיזה קאמבק מדהים ריאל מדריד סיפקה לנו. אבל בוא נגיד, יונתן, שאי אפשר להתעלם מהביקורת שספג פפ גוארדיולה אחרי המשחק. דיברו הרבה על ההחלטות הטקטיות שלו, במיוחד החילופים המוקדמים ואובדן היתרון בדקות הסיום.
נכון, ובתקשורת הבריטית אפילו הגדירו את זה כהתמוטטות מנטלית של סיטי.
ומצד השני, בריאל מדריד, הקאמבק הזה רק חיזק את המעמד של הקבוצה. קרלו אנצ'לוטי נכנס להיסטוריה כמאמן הראשון שמגיע לחמישה גמרים בליגת האלופות, ובסופו של דבר גם זוכה בהם. וקרים בנזמה, הוא פשוט נתן עונה חלומית. אחרי שהוביל את הקאמבק מול פריז וצ'לסי וסיטי, הוא סיים עם 15 שערים בליגת האלופות, מתוכם 10 בשלבי הנוקאוט, והשווה את השיא של רונלדו. לא פלא שהוא לקח את כדור הזהב 2022.
ואולי בסוף, זה לא רק על מי שניצח או הפסיד. המשחק הזה, עם כל הדרמות, הטלטלות והתחושות, מזכיר לנו למה אנחנו כל כך קשורים לספורט הזה. כי רגעים כאלה, כמו הקאמבק ההוא של ריאל, נחקקים עמוק בלב של כל אוהד. הם מעצבים את הזיכרונות שלנו ויוצרים חיבור רגשי שאין לו תחליף, ומזכירים לנו שכל עוד הכדור על המגרש, שום דבר לא גמור.
האמת, יונתן, שאני חייב להודות. אני פשוט ישבתי מול המסך בהלם. הרגשתי שאני רואה משהו לא הגיוני בלייב. בדקה 89 חשבתי שזה גמור, ושזו הזדמנות של סיטי סוף סוף לקחת את זה. ופתאום, בום, הכל התהפך לי מול העיניים. אבל אי אפשר לדבר על הערב ההוא, על הרגע שבו הזמן עצר בברנבאו, בלי לדבר עם מי שהיה שם, בין הצעקות, הדמעות, הידיים על הראש, והלב שפשוט לא הפסיק לדפוק. והיום, איתנו כאן, מישהו שראה את זה קורה מול העיניים שלו, אילי ביטון, אוהד שרוף של ריאל מדריד, ואחד מהאנשים שהיו בצלון בלילה שבו הכל התפוצץ.
אז הזמנו אלינו את אילי ביטון, שידבר איתנו לקאמבק של ריאל מדריד בדקות הסיום. אז אילי, מה שלומך?
בסדר גמור, אפילו מצוין.
אז בוא נתחיל מהבסיס. איך בעצם התחיל הקשר שלך עם ריאל מדריד? מתי הבנת שזו הקבוצה שלך?
מאז שאני קטן, אני לא יודע באמת איך זה נתפס עליי, אבל מאז שאני זוכר את עצמי, זאת הקבוצה שאני אוהד. ברגעים הטובים וברגעים הפחות טובים, אני מאז ומתמיד אוהד את הקבוצה הזאת.
אילי, עכשיו קח אותנו רגע אחורה. עוד לפני המשחק הראשון מול סיטי באותו חצי הגמר. מה הייתה התחושה שלך כאוהד? מה ציפית? מה הרגשת?
לפני חצי הגמר הראשון, אני אומר את האמת, לא הייתי בטוח שנעבור, סיטי הייתה קבוצה מאוד חזקה, ועובדה שהיא לקחה את ליגת האלופות עונה אחרי זה, היא הייתה פייבוריטית למשחק הזה, וראינו את זה גם בחצי גמר הראשון, זה היה טיפה מלחיץ, אבל מי הסתם שבקבוצה הכי גדולה של ליגת האלופות, אני האמנתי.
אין ספק שלאמין בקבוצה שאתה אוהד, זה מאוד מאוד חשוב. והמשחק הזה הפך לסמל לרגע שרבים לא השכחו. איך אתה מסביר את הדחף הזה של ריאל, את היכולת שלה פשוט לסרב להיכנע ולהחזיר את עצמה כל פעם מחדש?
תראה, ריאל מדריד ידועה דבר ראשון ברחימה שלה במשחק. יש לה משחק שהוא לא החזקת כדור, אלא מצבים. אז אחרי הצירה של פרנאן מנדי על הקו, זה בעצם נתן את הדחף הזה לבוא ולתת עוד מצב, ועוד מצב, ועוד מצב. והנה גם בדקה ה-90, ריאל מדריד נתנה עוד מצבים עד שהגיע למצב של שני הגולים האלה, ובעצם צורת המשחק של ריאל מדריד והשם שלה בליגת האלופות, לדעתי זה מה שגרם לדחף הזה להחזיק. לאוהדים, מה שהם מצפים משחקני ריאל מדריד הוא מאוד מאוד גבוה, והם מספקים את הסחורה.
אתה חושב שזה רק עניין של שחקנים מסוימים, של אופי? או שיש פה משהו עמוק יותר, תרבותי, מועדוני, אולי אפילו מנטלי, שמושרש בריאל?
ברור שזה בעיקר קשור לשחקנים, בסופו של דבר לא סתם שמים מיליונים על גבי מיליונים על כל החתמה, אבל כן יש משהו במועדון הזה, זה לא מועדון רגיל, זה שבליגת האלופות יש משהו הרבה יותר על הפרק מסתם עוד גביע, מאוד תואר. זה הקבוצה הזאת, השם שלה, זה ליגת האלופות, ולדעתי זה משהו שמאוד קשור בתרבות. זה קבוצה שהיא חיה את הטורניר הזה ספציפית, וזה לדעתי מה שבעצם קרה גם במשחק הזה.
אין ספק. ועכשיו נלך אבל טיפה לרגש. למה לדעתך דווקא רגעים של קאמבק, ולא שחייה חלקה או ניצחון חד צדדי, הם אלה שנחתים כל כך עמוק בלב של אוהדים?
אני זוכר שראיתי את המשחק, זה לא... זה אי אפשר לתאר את זה. דקה 90, אתה בטוח שאתה חוזר למלון בבסה, הגעת למשחק ענק, ואתה יוצא בשוק, בסופו של דבר אתה מאמין בקבוצה שלך, ואז זה מתרסק, ופתאום בדקות של, יש אנשים שיצאו מהאצטדיון ואמרו, טוב די, אני לא יכול לראות את זה, ובדקות באמת הקיצוניות האלה, פתאום קסם נעשה, פתאום דברים שאי אפשר להאמין להם, קורים, במשחק הוא 90 דקות, ואיכשהו 6 דקות אחרונות הכריעו אותו בצורה מוחלטת לגמרי, וזה לדעתי מה שגורם לו להיות כזה מרגש, הרגעים המאוד מאוד מלחיצים האלה, שרק אמונה יכולה להחזיק אותך על הרגליים, ובסוף זה באמת קורה. זה הרגע המדהים בעיניי.
ראית הרבה רגעים גדולים של ריאל. איפה אתה מדרג את המשחק הזה מול סיטי? ברמה הרגשית שלך בתור אוהד.
אני מחשיב את הרגע הזה מאוד מאוד גבוה אצלי. זה רגע שהוא הכתיר את הקבוצה הזאת כקבוצת קאמבקים, קבוצה לרגעים גדולים, בעיקר ליגת האלופות, וזה גם נתן שם לרודריגו, שחקן צעיר באותה תקופה, לא היה יותר מדי מוסמך, לא נתנו לו יותר מדי דקות, והוא באמת שינה דבר ענק במועדון, ונהיה שחקן פותח, וזה לדעתי הרגעים באמת שנותנים את התשוקה הזאת למועדון, להתאהב בשחקן. זה למה אני מגדיר את הרגע הזה מאוד מאוד גבוה בשבילי.
אתה יודע, בסוף, רואים שזה רק כדורגל, אבל יש רגעים כמו הדקות האחרונות ההן, שפשוט מרגישים לנו כמו החיים עצמם. למה לדעתך זה ככה? למה משם יוצא הרגש הכי עמוק?
כדורגל זה באמת הרבה מעבר רק לספורט, זה אהבה ותשוקה. בסופו של דבר, אני יכול להגיד שהיה רגעים, שבאמת, זה, אם זה הפסדים, אם זה ניצחונות, שגורמים רגש מאוד מאוד חזק בגוף. זה לא לבוא ולשחק בשכונה ולהפסיד בו איזה בסה. זה באמת משהו מועדון נקשר אליך, לאישיות שלך, משנה אותך, ובאמת רגעים כאלה של שינוי, של השפעה, של משחק כזה ענק עם תוצאה כזו מטורפת, זה משהו שזוכרים, משהו שמספרים לילדים. זה לא עוד איזה משהו קטן בדרך. וזה לדעתי העניין בכדורגל. זה פשוט משהו הרבה מעבר לספורט.
זה היה רעיון עם אילי ביטון, אז תודה רבה שהיית איתנו אילי.
תודה לך.
לסיכום, זה לא היה רק ניצחון, זה היה קסם. ריאל כבר עשתה דברים כאלו בעבר, אבל הפעם זה הרגיש כמו סרט. אני זוכר שעמדתי בסלון וממש התרגשתי.
וכאן נגמר לו הפרק, ואין ספק שהמשחק הזה היה משחק דרמטי עבור כולם, שרק הוכיח כמה שאי אפשר להספיד קבוצות. תודה שהייתם איתנו, אתם האזנתם לקאמבק. אם נהניתם ובא לכם לשמוע עוד פרקים, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחר הפודקאסט ברשתות החברתיות. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינצבורג ביבנה. כאן כל יבנה.